איפה עובר הקו? אנחנו לא לגמרי אולי נענה עליה, אבל אולי נוכל לקבל קצת רשמים. איפה עובר הקו בין הביטחון להשתדלות? זאת אומרת, אם יש לי ביטחון, זה אומר שאני אעשה, או שאולי אני לא אעשה, כי אני בוטחת בהשם והוא יכלכלני. זהו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אנחנו קודם נראה את פרק ב'. זה נראה ככה. לא, ממש תודה, הרבה. זה הדף הזה אפשר, יש לכולם, נכון? ונראה את... דברי החזון איש. טעות נושנה נתאזרחה בלב רבים במושג הביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מעודלה ועיקרית בפי החסידים מסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה טוב אם מסתפק וחושש על היפוך הטוב ומחוסר הביטחון. זהו, מתחיל החזון איש ואומר לנו בעצם, ממש ברש תודה, יש פה איזושהי טעות. שהטעות הזאת, הרבה כאילו לוקחים את הטעות הזאת והם מיישבים אותה בתוך ליבם, וככה הביטחון מצטייר להם. מה המחשבה שהם חושבים? הם חושבים שביטחון זה להאמין שיהיה טוב. אבל לא שיהיה טוב, יהיה טוב כי הקדוש ברוך הוא טוב וכל מה שהוא עושה זה בסופו של דבר טוב, אלא אם יש לי שתי אפשרויות, בסדר? לא יודעת מה. יש לי ילד באינקובטור, אפשרות אחת שהוא יצא מהר מהאינקובטור, אפשרות שנייה שהוא יצא לאט מהאינקובטור. אנשים חושבים שהביטחון הוא מה? להאמין שמה? שהוא יצא משם מהר. בסדר? הוא מנסה לשלול פה את הנחת היסוד הזה שביטחון, וכשיש לך שתי אפשרויות, אחד לטוב ואחד לרע, זה להאמין שיהיה דווקא טוב. בסדר? תתקדם קצת מדבריו. ואין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי השם ומעולותיו יתברך. כן, אומר לנו, זה לא נכון להאמין ככה, זה לא הביטחון. מי יכול לדעת מה יהיה העתיד? רק נביא, אנחנו יכולים לדעת מה העתיד. לכן הביטחון הוא לא בהכרח להאמין שמבין שתי אפשרויות שיש לי, טוב או רע, יהיה דווקא טוב. מהו כן הביטחון? הוא מגדיר לנו פה הגדרה אחרת. עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה ואיתו מתברך. מה זה הביטחון לפי הגדרתו של החזון איש? להאמין שמה? שהכל בהשגחה, שאין מקרה בעולם. אין מקרה. כל מה שמתגלגל פה, הכל, 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 מאיתו יתברך. כל מה שקורה לנו בחיים, לא משנה מה, הכל מאיתו יתברך. כשיש לאדם אמונה כזאת, זה נותן לו חיים הרבה יותר בריאים, חיים הרבה יותר שמחים, חיים הרבה יותר קלים. למה? כי כל הצורות שקורים לו וכל הניסיונות שקורים לו, מה הוא יודע? שזה מאיתו יתברך. ברגע שזה מאיתו יתברך, אז אני גם לא אכעס על אף אחד. זאת אומרת, אם מישהו עשה לי משהו, אני לא אכעס, כי זה מאיתו יתברך, הקדוש ברוך הוא ככה גלגל שקרה במציאות. זה הוא גרם לי את הדבר הזה, מכל מיני סיבות, אבל הוא גרם. להאמין שהוא גרם, זה הביטחון. בסדר? ואין הוראה זו בביטחון נכונה וכולי, אבל אין לי ביטחון, בהיות פעולת האמונה על אורכי החיים היא בכלל מידות בני האדם, וכשם במידת הענווה ומידת הרחמים, וכיוצא בהן מן המידות האלה מניחי צורת הגשם, החומריות, צורת הגשם קשורה בקצב ומידה, ואם תפסיד קצבה תופסה צורתה, וכלי שבור אינו כלי אלא חרס. אבל מידות בני אדם מתחלפות למדרגות נעלות זו מזו. מה אומר לנו פה החזון איש על המידות? כשיש לי חומר, בסדר? הוא קשור בכמות מסוימת, נכון? פה אני יכולה להגיד שיש כמות מסוימת של ספוג, נכון? או כמות מסוימת של טושים, נכון? כמות, אני מודדת את זה בכמות, אני מודדת לפעמים דברים בזמן. מידות אי אפשר למדוד. אני יכולה להגיד, הספוג הזה הוא קטן או גדול, הוא קטן או גדול, מה אתם אומרות? בדיוק, ביחס למה? אני לא יודעת ביחס למה. אם היו לי פה 10 ספוגים, אז הייתי יכולה להגיד אם הוא קטן או גדול ביחסית אליהם. אבל אני יכולה לתת לזה איזשהו גודל, נכון? איזה צורה, צורה אני יודעת, זה צורה מלבלת, נכון? מה הגודל של זה, מה הכמות של זה? אפשר למדוד את זה ביחסית ל... מידות אי אפשר למדוד. למה אי אפשר למדוד מידות? למה אי אפשר למדוד מידות? מה אתם אומרות? מידת הביטחון, נכון? אנחנו לומדים עכשיו על מידת הביטחון. למה אי אפשר למדוד מידות? משתנה לפי כל בן אדם, אבל גם הספוג הזה הוא משתנה לפי מה? כמות הספוגים שאני אניח פה על השולחן, למדוד אותו בהשוואה לספוגים אחרים, נכון? אז למה ביטחון אי אפשר למדוד אותו? כי מה? איזה מושג זה? המושג מושג, נכון? רוחני, מידות זה משהו רוחני, מידות, כל המידות, בסדר? לא רק ביטחון, כל מידה ומידה, מידת הענווה, מידת הזריזות, מידת החריצות, כן? מידת הנתינה, כל המידות האלה הם דברים שהם רוחניים, ולכן אנחנו לא באמת באמת יכולים למדוד אותם. מי יכול למדוד אותם? רק הקדוש ברוך הוא. כן, אם ייקח הקדוש ברוך הוא פה את כל מי שיושב בחדר הזה, הוא יוכל להעמיד אותנו על איזשהו סרגל של ביטחון גדול, ביטחון קטן, ביטחון בינוני, ביטחון בינוני מינוס, אין ביטחון כלל, כביכול. כן, רק הקדוש ברוך הוא בעצם יכול לעשות, למדוד את הביטחון. אנחנו כבני אדם אין לנו מדד למדוד את המידות, כי המידות זה משהו שהוא מופשט, משהו שהוא רוחני. אבל מידות בני האדם מתחלפות למדרגות נעלו זו מזו. ולכל איש ישר יש ממידת ענווה, ממידת הרחמים, אבל אין מאדם משתווים בזה. ואין זה למעלה מזה. כן, מידת הרחמים, יש אדם שיש לו יותר, יש אדם שיש לו פחות. נכון? כן. הבת שלי למשל, יש לה הרבה יותר רחמים מלי. כל פעם שהיא צריכה חיסון לילד שלה, היא אומרת לי, מבואי, תחזיקי לי אותו. לא יכולה להחזיק אותו, כן? לחיסון הזה צריך לשים לו בתוך הזה. אז זה, כן, מידת הרחמים. אבל אין מאדם משתווים בזה ואין זה למעלה מזה. כן, מידת האמונה. יש במדרגות זה למעלה מזה. וקטני אמונה, גם כן בכלל מאמינים. כן, מי שהאמונה שלו קטנה, קטני אמונה, הם גם בכלל מאמינים, כן? הם גם מוגדרים על הציר הזה של האמונה, מה הם מוגדרים? הם מוגדרים מאמינים, למה? כיוון שאינם בכלל הכופרים והאמינים. הם לא כופרים, הם מאמינים, אבל הם מקטני אמונה. אבל אמונתם חלושה ואין פעולת אמונה שולטת עליהם. רק נגד עבירות היותר מפורסמות ואשר כל הציבור נזהרים בהן, והן שאמונתם יותר חזקה ופעולתה יותר ניכרת. כן, יש כאלה שהאמונה שלהם יותר גדולה ואז היא תהיה ניכרת בכל המעשים שלהם, יש כאלה שאמונה שלהם יותר קטנה והיא תהיה ניכרת בחלק מהמעשים שלהם, אבל הם עדיין יקרו מה? מאמינים. וכן ההתחלפות למעלות ומדרגות פשוטה על כל הצדיקים החיים באמונתם בכללותם, אבל נבדלים בפרטיותם זה למעלה מזה וזה למעלה מזה. וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוקש בעולם צפוי אליו סכנה, מדרכי הטבע לפחות מטבעת העולם, וכשאת רוחה ירפאו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו ושאין מעצור להשם מלהושיעו, ולהכין מסבבים שיחליפו את כל המסובבים וההבלגה בשעה הקשה על הזו, ולהשרות בקרבו את האמת הידועה כי אין כאן לפניו שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך בין לטוב ובין למותר, והשורש שורש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה, ושאין לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה, עניין זה יקראהו מידת הביטחון. מי הוא בעל ביטחון? שוב וחוזר ואומר לנו, מי שמגיע לו איזשהו מקרה, וכשהמקרה הזה מגיע לו, מה הוא מבין? כשהמקרה הזה מיד מי? מי מביא עליו את המקרה? הקדוש ברוך הוא. והוא יודע שיכול לקרות שהוא ינצל ויכול להיות שלא, אבל עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא מביא עליו את המקרה נותנת לו מה? שלווה פנימית. מפיגה את הפחד שהמקרה הזה יכול לעורר בנפשו. מידת הביטחון להעמיד עצמו על נקודת האמונה, אף בעלותו על מחשבתו צד האיסורים, ושיהיה ליבו ער כי לא מקרה פגעתו, שאין מקרה בעולם כלל, רק הכל מאיתו יברך. וכמו שאמרו לוליאנוס ופנטי, פטרוס, שני יהודים שנחשדו ברצח בת המלך והם מוכנים למסור נפשם ולמנוע גזירה על הפרט, למרות שהם לא היו אשמים. ואנו נתחייבנו. ואם אתה הורגנו, הרבה הורגים יש לו למקום והרבה דובים וכולי, וכל זה ממידת הביטחון. גם מילות של ההצעה שטבעת בני האדם להשתדל בהם משתנות אצל הבוטח. תחת לרדוף אחר נדיבים ושרים ומבקש תחבולות שם יפשפש, הבוטח במעשיו ויפנה את ליבו לתשובה, תפילה וצדקה להעביר את רוע הגזרה. זהר, מה אומר לנו פה? מה מוסיף על גבי זה? שאדם בעצם שיש לו מידת הביטחון, מה ירד אצלו על פי החזון איש? ההשתדלות הטכנית. למי הוא יפנה? לקדוש ברוך הוא, יש לו צרה, הוא יתפלל, הוא ייתן צדקה, כן? הוא יזק לשמיים, הוא יעשה תשובה, יעשה את שלושת הדברים האלה בכדי מה? בכדי להעביר את רוע הגזרה, לא ינסה לעשות דברים טכניים להציל את עצמו. ולאמור האמונה והביטחון אחת היא, רק האמונה היא המבט הכללי של בעליה, והביטחון המבט של המאמין על עצמו. האמונה בבחינת הלכה והביטחון בבחינת מעשה. נקה להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון. אך מה קשה להיות בוטח בשעה תפקידו באמת? זאת המשפט הזה הוא ממש ממש משפט מפתח. הוא אומר לנו מתי קל לאדם להיות בעל אמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא, לפתוח בקדוש ברוך הוא, מתי זה מאוד קל? כשמה? כש?
אולי שאין
לו ניסיון. שאין לו ניסיון? נכון, הוא לא בניסיון, אין לו ניסיון, החיים טובים, הכל טוב. הוא מאמין בהשם, משבח את הקדוש ברוך הוא. פתאום מגיע לו איזה ניסיון מאוד מאוד קשה. ניסיון קשה, כן? לא זה דלקת פרות, ניסיון קשה. מגיע לו ניסיון קשה, מה קורה לו אז? פה הוא נבחן. פה הוא נבחן, האם באמת הוא מאמין, האם הוא יכול להוציא לפועל את האמונה המקוננת בליבו? כן? את הביטחון שיש לו? או שאולי ברגע שהוא יידרש למבחן, מה יקרה? כל הביטחון, מה יקרה לו? ילד? בסדר? זה מאוד קל לדבר על ביטחון, זה מאוד קשה לבצע אותו בפועל כשאתה מגיע לידי ניסיון. להאמין שיש מישהו שם למעלה שבאמת מגלגל את זה עליך, וגם יוציא אותך מזה איכשהו. זה אם לטוב, אם למיטב, כמו שהוא כותב. נקה להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון, אך מה קשה להיות בוטח בשעה תפקידו באמת? נקה לשגר בפיו ובשפתיו את הביטחון שהוא להלכה ולא למעשה. רק אם נתענג על דמיונות מזהירים ומסמכים, ומרוב הימים הוא מטה את עצמו ומטה את האחרים, כי אמנם עלה על בני גילו במידת הביטחון, ולאמיתת הדבר משמש במידה זאת להטבת חלומות מינים על העתיד הכמוס. ואומנם בזאת ייבחן מפיו וליבו שווים. איפה האדם באמת נבחן במידת הביטחון? עם הלב שלו בוטח וגם, כן, גם בפיו וגם בליבו. האם בוטח הוא באמת או אך לימד לשונו לצפצף ביטחון? ביטחון, ובלבו לא קוננה. הוא לא באמת קנה את המידה הזאת, הוא רק מדבר עליה. כאשר נפגש במקרה הדורש ביטחון. כשאדם נפגש במקרה שדורש ביטחון, ואשר בשעה זו תפקידו של הביטחון לנעלו, להחלימו ולרפותו, האם בשעה קשה על הזו פנה אל הביטחון ויפתח פה, או דווקא בשעה הזו לא פנה אליו, הוא פנה אל רבים לשתי כזר ולאמצעים מגונים ותחפולות שווא. כן, כשאדם מגיע לו ניסיון, הוא נפגש מולו. כן, עם איזשהו ניסיון לא פשוט, חזיתית, מה הוא עושה עכשיו? הוא נושא עיניו לשמיים, הוא מרגיש בתוכו שמישהו פה מנהל את העולם, והדבר הזה לא בא לי סתם ככה. הוא בא לי כי זה מה שהדבר שהכי מתאים לי והכי תפור לי עכשיו. הכי מתאים לי והכי תפור לי עכשיו. אם הייתי מצייר את החיים שלי, לא הייתי מצייר אותם אחרת, או שעכשיו כשבא לי ניסיון, אז אני פתאום פועס על הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי ככה? אני מה זה בסדר איתך כל הזמן? עושה מה שאתה רוצה, למה אתה עכשיו מפיל עליי צרה כזאת? כן? מה תגובת האדם במקום הזה שהוא מתנגש עם ניסיון? ופה הוא באמת באמת נבחן בפיתחון שלו, והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא בעצם מביא דברים על האדם כדי לבחון אותו במה? במידת הביטחון. לראות האם הוא באמת מאמין או רק מצפצף ביטחון. והרבה פעמים כל המקרים הקטנים והקדוש ברוך הוא מביא על האדם, הם בעצם מגדלים לו את שריר הביטחון. ולא חוכמה בעצם לדבר שאתה לא נתקל בניסיון, אבל כשאתה נתקל בניסיון, אז פה באמת מוכח אם הביטחון באמת קיים בך או לא. היה אצלנו מקרה ביישוב לא מזמן, שילד קטן נהרג, נפל מאופניים, נפילה, שאי אפשר היה כל הילד להסתפק, כן? לפעמים יש ילד משתולל, רץ, קופץ, צף ממקום למקום עם האופניים שלו, שמי יסתכל עליו ואומר, השם ישמור, מה יהיה איתו עוד מעט? זה היה תאונה קלה שבקלים, הוא התנגש ממש מאוד מאוד בעדינות עם ילד שנסע לפניו, נפל, והכידו נקמץ לו לא טוב, ולצערנו איננו איתנו, כי לקח אותו אלוקים. אח שלו דיבר בלוויה, הוא דיבר מדהים. כן, זה ילד שכבר אימא שלו נפטרה, ואבא שלו התחתן, והאח הזה הוא אח בעצם האימא החדשה. הוא פשוט עמד בלוויה ואמר, בזמנו של עולם אתה מנסה אותנו. מנסה אותנו שוב ושוב על דידה. יש לנו שריר שנקרא שריר הביטחון. וכמה שאתה יותר מנסה אותנו, השריר הזה יותר גדל. זה ילד שאמר, כן, כך הוא דיבר ליד הקבר של אח שלו. אז זה דוגמה לאדם שלא רק מצפצף ביטחון. שבא לך כזו צרה פה, פה עולם נפון. הוא פונה לריבונו של עולם ליד הקבר שלך, מול, מול הר הבית. ואומר כזה דבר, הוא אומר לבונו של עולם, יש לנו שריר שנקרא שריר הביטחון, אתה מגדל לנו את השריר הזה הולך וגדל. זה מדהים, זה משפט מצמרר. כן, זה משפט מדהים, זה משפט שכאילו מתחבר עם, עם הדבר הזה, שהאדם לא רק בוטח, אלא כשמגיע ניסיון לפתחו, ברגע שיש לו את הניסיון, מה הוא רואה ליד הניסיון? את מי הוא רואה ליד הניסיון? את הקדוש ברוך הוא. בסדר? הניסיון פה, ופה הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הניסיון יחד עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה ביטחון להבין שאם הניסיון הזה שיורד לעולם, מישהו הוריד את הניסיון הזה פה ועכשיו. וזה הדבר שהכי מתאים לי. בסדר? זה מה שסולל לי את מסלול החיים, זה מה שתפור עליי, וזה בדיוק הדבר שאני הכי הכי אוכל להתמודד איתו. כי אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון בעולם בלי יכולת להתמודד איתו. איך אני יודעת? מאיפה אני יודעת? מה אתם אומרות? איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון בלי יכולת התמודדות? ממי אנחנו לומדים את זה? אברהם אבינו. נכון, אברהם אבינו נתנסה בעשר ניסיונות וצלח את כולם. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הניסיונות האלה? הוא לא ידע שאברהם יכול להם? זה למד אותנו איך מגיבים, איך אנחנו אמורים צריכים ללכת בדרכי אבות, איך אנחנו אמורים להגיב שמגיע לנו ניסיון. אנחנו לא מתפללים לניסיונות, נכון? כל בוקר אנחנו עושים הפוך, מה אנחנו אומרות אחרי דקות השחר? ביהי רצון שמה? שלא דביינו לא לידי ניסיון, נכון? ולא לידי ביזיון, אנחנו כל הם מתפללים על זה. אבל אם הקדוש ברוך הוא שלח לנו ניסיון, אז פה בעצם חזון איש מדריך אותנו איך אנחנו צריכים לקבל את הניסיון. איך אנחנו צריכים להתייחס לניסיון הזה? להבין שהניסיון הזה פה, הקדוש ברוך הוא מעליו. הוא שלח לי את זה כי זה הדבר שהכי מתאים לי עכשיו. זה יודע כמה שזה קשה, כמה שזה לא נעים. זה הכי מתאים לי עכשיו, זה התרופה שלי עכשיו. זה כמו שיתנו לתינוק, בדיוק עכשיו שלנו תינוקת חולה בבית, כן? אם לתת לה אנטיביוטיקה, וואי, איזה כאב לב. היא רק רואה את המזרק עם החומר הברוד הזה ככה, היא צריכה 2.5 cc, היא רואה את המזרק הזה ממטר כאילו, כבר היא מתחילה לצרוך עוד שלפני זה הגיע לפה שלה. ונותנים לה צריך להחזיק לה ככה את הפה ולטפטף לה, זה משהו נוראי. זה לפקוט איתה, באמת לפקוט איתה כשהיא מקבלת את זה. אבל אנחנו יודעים שזה טובתה, זה מה שהיא צריכה, נכון? מבחינתה זה רב אמר, אז גם מבחינתנו. כן, האמונה, הביטחון, זה לא, לא להרגיש את הקושי. כן, יש לי קושי, אבל הקושי הזה הוא מתוק. למה הוא מתוק? כי זה בדיוק הדבר שהכי תפור לי עכשיו, זה אם הקדוש ברוך הוא שלח לי את הדבר הזה, אז זה מה שעכשיו יגדל אותי. שאלות עד כאן? זה קשה להם. הם אמורים קודם כל כאילו להבין, בראש ובראשונה להבין מי מביא להם את זה. זה לא מקרה, אין מקרה בעולם. ברגע שאתה מבין שהדברים מכוונים מלמעלה, זה כבר פותר לך 90% מהקושי. קודם כל אין לך על מי לחוס. אתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא הוביל, הוא ייצר את זה בשבילך כזה הבגד שתפור לך. זה כמו שהולכים לתופרת והיא תופרת בגד, מישהי פעם הלכה? לתופרת שתתפור לבגד? אף אחד? אני פעם אחת בחיים הייתי יוצאת תופרת עם הבת שלי, שמלת קלה. לא יודעת אם זה היה הדבר הכי חכם בעולם, היא רצתה לתפור. הלכנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורק התפרדתי שיצא מה שהיא רוצה, כי אתה לא יודע מה יוצא מזה בסוף מהדבר הזה. בסדר, בסוף יצא טוב, אבל תפרה לה בדיוק. בסדר, לפי המידה, לפי מה שצריך, לפי מה שהיא רוצה, אף פעם מקצרים, שם אני. הקדוש ברוך הוא לא צריך הרבה פעמים כדי לתפור לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים. ואם הוא הביא עלינו משהו, אז כנראה זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. תלוי איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה. אנחנו רואים לפעמים ניסיונות שיש אנשים שעומדים בהם, ממש עומדים בהם, ואחרים נופלים מהם. אבל זה הבחירה של האדם. מה אני עושה עם המנוף הזה שנקרא ניסיון שהקדוש ברוך הוא שלח לי עכשיו? אני יכול לפעול, אני יכול להתרומם. הבחירה שלי. אני אקחי דוגמה את מרים פרק. מישהו אחר קורא לו מספיק מקרה אחד מתוך כל המקרים שלה. בעל, ילד אחד, עוד מכה ועוד מכה. איזה אישה, איזה עוצמות. ממנה צריך ללמוד. לא מצפצפת ביטחון. לא מדברת ביטחון. היא באמת בוטחת בריבונו של עולם. היא באמת מאמינה שזה מה צריך להיות. והיא היא קיבלה כוח ויוצאת לעם ישראל. והיא נותנת לחיילים. ובכל מתחום הרגלים היא מופיעה. כל חייל שנופל, היא הולכת להורים שלו, ושאלה מה אתה עושה. זה בבחירה שלך, אם אתה לוקח את זה כמנוף לצמיחה את הניסיון, או נופל. אבל זה קשה. זה מאוד קשה, זה מאבק פנימי מאוד גדול, זה מאבק פנימי בין אור לחושך. זה מאבק פנימי לראות, לא רק לראות את מה שקשה לי עכשיו, אלא לראות חוץ מהקושי, מה עוד יש לי בחיים. זה יכול, לפתח יכולת של להסתכל על החצי כוס המלאה, ובא לשמוח ולדעת, הקושי הזה הוא מעט השם. זה דורש המון המון עבודה פנימית. זה לא פשוט. לא פשוט, אבל אם הקדוש ברוך הוא שולח לאדם דבר כזה, הוא מקדים כפרה למכה, הוא יודע שיש לו יכולת להתמודד עם זה, הוא לא מנחית סתם מקום. זה, הוא יודע שיש יכולת לו ולסביבה להתמודד. בסופו של דבר, אדם בוחר מה הוא עושה עם הקושי שיש לו. האם הוא מתרומם עם זה, או שהוא מרפא ידיים. בסדר? עוד שאלות? ובאמנם, בזאת יבחן עם פי וליבו שבוע, האם הפותח הוא באמת רך למד לשונו לצפצף ביטחון. ביטחון הוא בליבו לא כוננה, כאשר מפגש במקרה דורש ביטחון, ואשר בשעה הזו תפקידו של הביטחון לנעלו, להחלימו, לרפותו. האם בשעה הזו פנה אל הביטחון ויפתח פה? עוד עצמה בשעה הזו לא פנה אלא, ופנה אל רבים ושתה כזה ולאמצעים מגונים ותחבולות שווא. ומה שאנו רואים בחיים, ראובן איש מוסרי וזמרת הביטחון על דף שפתיו תמיד מגנה את רוב ההשתדלות ומתאב את הרדיפה אחר הפרנסה. ואומנם הוא איש מצליח, בוחנותו לא יחסרו לו לקוחות ואיננו זקוק לרוב השתדלות. אומנם אוהב הוא את הביטחון, כי הלו גם הביטחון מראה לו פנים שוחקות. כן, מביא לנו פה החזון איש דוגמה לאדם שמה? שיש לו כל טוב, יש לו חנות, החנות פועלת כמו שצריך, יש לקוחות, יש פרנסה. אז הוא מבסוט, בוטח בהשם. והנה, נפתענו פתאום לראות את ראובן מתלחש עם נערה ואנשי עצתו איך להפר עצת רעי. האומר, לפתוח חנות כמותו, והוא מלא עצב מזה, ובהיות תחילתו רק בחיליון ליבו, מתבייש לגדול הדבר פן יהיה לחרפה בעיני מכריו, הולך ומאבד גם את מידת הבושה בסופו, מתחיל בהשתדלויות גלויות. להניע מחשבת ראו ולאט לאט הולך ומתקדם בדרך הקלטון ומידת הבושה תימס ילך בקרב לבבו ועושה בגלוי מעשים נבזים ופועלות שפלות לאין כל חי וההתחרות שבינו ובין ראו מתפרסמת תכלית הפרסום ונעשה לשיחת העמים ולא ידע יחלם ובודה טעמים ונימוקים אשר בשקר יסודה כדי להצדיק את מעשיו עוד מתחכם להוסיף ביורים חדשים לבקרים שכל מה שמתחרה נגד ראו הוא לשם שמיים ועל פי תורת המוסר הוא משלה את עצמו להאמין, כן, מתה גם זולתו, כתנאי הדעת, אוהבי קטטות. ועל הרוב מתלקטים סביבו רודפי מריבה וחורבבי רחיל, והשטן מטיל שלום ביניהם, ונבנה על ידם מבצר קיים של קטטות ומריבות, לשון הרע, רכילות שקר, שנאת חינם, מאריכי ימים ושנים, ואינו מן המנע להיפגש בגורל הרע הזה, גם בעסק רוחני לגמרי, באופנים מיוחדים ובמקרים מעורפלים, וכל סדרי מחלוקת מתנהגים גם אצלם במשטר הנהוג דבר דבר על אופניו. בסדר, אז הוא מתאר לנו בעצם פה סיפור מאוד פשוט של... של מי? בעל חנות. בעל חנות שהיה בוטח בהשם, בעל אמונה עד מתי? עד אותו הרגע שבא להיפתח לידו חנות של מישהו שהולך לעסוק באותו עסק בדיוק. איפה הביטחון שלך עכשיו? אתה צריך לפתוח בהשם שמה, שאם פותחים פה חנות, מה יקרה? יהיה פרמסה גם לא, וגם לך. נכון? או לפתוח שבהשם, שלא בטוח יהיה לך פרמסה באותה מידה. אבל אם לא יהיה לך פרמסה באותה מידה, למה לא יהיה לך פרמסה באותה מידה? כי מה נגזר בראש השנה? ש... מה נגזר? מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה עם ראש השנה, נכון? אז אולי נגזר עליך בראש השנה הזה שירד לך הפרמסה והדרמה שהוא יפתח את החנות, למה אתה צריך להפריע לו? זה בדיוק הפוך ממה שהחפץ חיים היה. אתם מכירות את החנות של החפץ חיים? חפץ חיים פתח חנות לפרנסתו. החנות הזאת הייתה לא פתוחה הרבה שעות, פתוחה מעט שעות ביום. ולידו נפתחה חנות נוספת, שאותו עיקרון, בדיוק כמו שאנחנו רואים פה בסיפור. מה עשה החפץ חיים? צמצם את פתיחת החנות שלו לשעה אחת ביום. מה קרה בשעה הזאת? מה אתם חושבות? באו קונים לחפץ חיים או שלא רצו שיהיה תור גדול? ורוב הקונים הלכו לחנות השנייה. אף אחד לא מכיר את הסיפור? מה קרה בשעה הזאת? תור ארוך הסתרך בחנותו של החפץ חיים, בשעה היחידה שהוא פתח את החנות. כן, הוא ראה כל היום שיש רבים הקונים אצלו ואצל חברו, מעט קונים. מה עשה? סגר את החנות, פתח אותה לשעה אחת ביום. מה קרה בשעה הזאת? תור ארוך מסתרך בחנותו של החפץ חיים. ובחנות השנייה, אין אנשים. מה עשה חפץ חיים? סגר את החנות. ושלחברו יהיה פרמסה. זה התנהלות של החפץ חיים, זה התנהלות של ביטחון. כן, שהוא יודע שהכל מיליונר, הוא מוכן לצמצם את החנות שלו, אבל פה יש לנו בדיוק ההפך. כן, אדם שכשפותחים לידו חנות באותו סדר גודל, מה קורה לו? כל הביטחון שלו מיליונר. אין ביטחון. מסתכם, אם שמתם לב את הפסקה הזאת במשפט מאוד מעניין, הוא אומר שכמו בדברים הפיזיים, יכולה להיות תחרות והביטחון יכול להיעלם, גם בדברים כוחניים זה יכול לקרות. כן, אם אדם לומד בישיבה ופתאום החברותה שלו, לא יודעת מה, מאוד מאוד מצליח, מה יכול לקרות לו פתאום? בתוך ערעורים, למה הוא מצליח ואני לא מצליח? במקום באמת לפתוח להשם ולדעת שזה הייעוד שלו להצליח, הייעוד שלך כרגע זה לא להצליח. זה לא פשוט, זה עבודת המידות מאוד מאוד פנימית. זה מאוד שזיפית וקשה להגיע למצב שאדם באמת יפתח כשמופיע לו צרה. ויש לפעמים מקרים מאוד מאוד קשים שקורים, שעוברים על האדם. מקרים באמת באמת קשים. והאדם עומד מול המקרה הזה, ואם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא מעל, זה פשוט משנה את כל פני המציאות. זה טובה. גם אם אתה ברע, בסדר? מה שיש לך זה לא קל, זה משהו מאוד קשה, זה משהו מאוד מאוד מכאיב. אבל... אתה יודע שיש מי שמביא לי את זה עכשיו, אז זה התרופה שלי. אז זה בדיוק מה שאני צריך עכשיו. בסדר? נתקדם עוד קצת. הגמול המקווה לנו מעלות הדברים על הספר. כי בעלותנו את הגנות על הספר, באים הדברים הלוהטים ומטפחים על פנינו להכיר את הגנות של ביטחון מזוין. כן, אומר החפץ חיים, למה אני בכלל כותב לכם על ביטחון מזויף? מה זה אמור לעניין אתכם? אני אכתוב מהי מידת הביטחון, יסביר איך בונים אותה, איך לומדים אותה, איך מקיימים אותה, איך מתעלים איתה, איך עוברים ממדרגה למדרגה, למה אני צריך לכתוב על ביטחון מזויף? למה אני מספר לכם בכלל את הסיפור על הרובן הזה? ואם אמנם שלילת הביטחון, מחסור בנפש המשכלת וכמעט שאין אוכלת בעיקרי יהדות, החולי מר מזה ביטחון. ביטחון מסוייף. למה אומר השיחה החזוני שאני מספר לכם את כל הדבר הזה? כי אם אדם אין לו ביטחון, המשמעות של זה, זה מחסור מאוד גדול בנפש המשכלת, כן? בנפש האנושית. אדם שהוא חי בלי ביטחון, זה מחסור מאוד מאוד גדול. ואדם שלא בוטח בהשם כמעט ומה אינו, מפחיד. חלק בעיקרי היהדות. כן, הוא כמעט יקרה מה? כופר. אבל יש חול יותר גדול מזה. מה החול יותר גדול מזה? הביטחון המזויף. למה הביטחון המזויף יותר גרוע מביטחון רגיל? אל תמשיכו לקרוא. בסדר? אני רוצה לשאול אתכם. למה ביטחון מזויף יותר גרוע מאדם שלא בוטח? זוכות שלמדנו את הפסקה הזאת על הגנבים שקוראים לקדוש ברוך הוא מתוך הגניבה שלהם? ואמרנו שבעצם זה דבר טוב, נכון? שאדם, גנב, קורא לקדוש ברוך הוא מתוך הגניבה, מה הוא עדיין זוכר? שיש אנוקים, לכאורה גם פה כאילו היה צריך לכתוב. מוטב שיהיה לו ביטחון מזויף, מה שיש לו, יהיה לו ביטחון כלל, שיהיה לו משהו. מה אתם אומרות? בלי להציץ בהמשך. למה עדיף שהאדם יהיה בלי ביטחון מאשר שיהיה לו ביטחון מזויף? יש
רעיון?
מצוין, זה גם רעיון, עוד רעיונות? מה זה? עדיף כלום מאשר משהו רע. כמו שבעצם ביטחון מזויף זה משהו לא טוב, עוד מעט תראה למה זה לא טוב, אז עדיף שלא יהיה אותו מאשר שיהיה אותו בכלל. עוד רעיונות? מעין עבודה זרה. למה? וזה בעצם אתה בוטח, אבל כאילו אתה לא באמת בוטח. אתה מצפצף ביטחון, אבל אתה לא באמת באמת בתוך אחרי... הביטחון הוא רק מאיפה? מהפה לחוץ, הוא לא בלב פנימה. אז הוא מסביר לנו פה באמת למה... ובהיות הזיוף שלילה מוחלטת, ואין הזייפה מותר על המשולב, כן, הוא אומר שהזיוף, כמו שאמרת פה, הוא גרוע לחלוטין, הוא משהו רע לגמרי, ומי שמזייף אין לו יתרון על מי שאין לו ביטחון בכלל. הרבה מן השערוריה והארץ בבוטח זייפני, אשר המשולל נקי מהם, כי המשולל משולל ממן הביטחון. כן, אדם שאין לו ביטחון, מה אין לו? אין לו ביטחון. אבל מי שזייפן הוא משולל הביטחון, לא רק שאין לו ביטחון, מה יש לו גם? זיוף. אין לו יתרון. זה לא שיש לו ביטחון והוא מזייף. הוא אין לו ביטחון והוא מזייף כאילו יש לו ביטחון. אז יש לו שתי דברים שליליים. האחד שאין לו ביטחון והשני שמה הוא? מזייף ביטחון. הוא חי בזיוף. המשולל לא ימשוך אחריו חניכים לחנכם בתורת הביטחון. והזייפן מעלמי תלמידים חניכי הזיוף. כן, אדם שאין לו ביטחון בכלל, הוא לא ילך וילמד מה? ביטחון. אבל מישהו זייפן, הוא ילמד את הביטחון בצורה מה? לא אמיתית, לא נכונה. אז הוא ילמד אנשים מה לעשות? לזייף ביטחון. והמשולל לא יגרום עוון חילול השם רחמן על יצלם. למה? למה המשולל לא יגרום עוון חילול השם? כי הוא מה? הוא לא מאמין זיוף, הוא לא מאמין. אנשים יודעים, הוא לא מאמין. אז לא מצפים ממנו לשום דבר, אבל זה הזייפן. כאשר מתגלה קלונו, מתפרסם על יוצא המתואבות נגד שמעון רעהו, אומרים, קלוני שלמד מוסר, כמה גונים מאסף, כמה מכוערים תחבולותיו. אין, אותו אחד שהוא כל הזמן מלמד ביטחון, אבל הביטחון הזה באמת מזויף. פתאום שיגיע לניסיון, מה כולם רואים? חילו לשם. וואי, אתה שדיברת כל כך הרבה ביטחון, וזה פתאום שמגיע לך ניסיון, איך אתה מקבל את הניסיון? כן, אז זה מפחיד, זה יוצר חילול השם בעולם. ואכן מידת הביטחון, קניין הלב, מטבע הבוטח ואמת בעצני הלכת, ולא ישמע מפיו כלום מן הבוטחים. כן, מי שיש לו ביטחון באמת בקדוש ברוך הוא, לא יספר לכולם שמה, שהוא בוטח. וגם בליבו הוא נאנח על חסרון, ביטחונו, מיעוט שלמותו בזה. מה הוא מרגיש בתוך ליבו? אין לי ביטחון, אני לא באמת בוטח בהשם. כן, הוא לא מרגיש שהוא הגיע למדרגת ביטחון מאוד מאוד חזקה וגדולה. ורק למעשה תלווה עם הביטחון ועוד מה בו יתברך. רק שהוא נבחן במעשה, בפועל, כשנגיע אליו איזשהו ניסיון, אז באמת באמת מה יתגלה? שהוא באמת אדם מאמין, שהוא באמת אדם בוטח, כמו שהסיפור הזה סיפרתי לכם על הילד הזה עם האופניים, שאח שלו בשעת מעשה אומר, שריר האמונה שלי מתחזק. זה מביא לסיפור כזה. מי מאיתנו היה מסוגל? מפחיד ממש. לא יחת אם ראו פותח חנות, כן, אם לידו היא תיפתח חנות כמו החפץ חיים, משתדל עוד לעזור לראו, לתקנו בעצה טובה, לעשות עבורו, לשקוד על תקנתו. וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם לראות איש עושה חסד עם המתתה להתחרות עמו, מוסיף תהילה ליראיו יתברך, אשרה ואשרי דורו. ויתרון אור מן החושך, יתרון האמת מן השקר, יתרון ביטחון אמיתי מביטחון מזויף. אם כי עיקרי הביטחון מחובת הלב, מסתעפים ממנו מצוות מעשיות, בחובה של מניעת מפעולות נגד חברו, יש בזה גם גדרים בפעולות של השתדלות מותרת, ולפעמים הביטחון מתנגד להשתדלות ואוסר אמצעים מיוחדים. והנה נתחייבנו לדון במחשבתנו כל פעולה טרם עשייתה אם היא מוסכמת ממידת הביטחון, וחזל אמרו במדרש רב בפרשת מקץ כי השתדלותו של יוסף הצדיק לבקש משר המשקים והזכרתני הייתה בזלזול במידת הביטחון. זה עד כאן דברי החזון איש. עכשיו אנחנו נראה, אולי יש לו עוד כאן הרשם, ואמרו אשרי הגבר אשר המשך בצד השני שלכם נראה לי, ואמרו אשרי הגבר אשר שם משה מפתח הזה יוסף ולא פנה אל רבים וגומר, שבשביל שפנה אל שר המשקים יתווסף לו שתי שנים. רוצה לומר, יוסף ידע שאין הצלטות לא בהשתדלות והכל מידי השם, אבל בהיות שמתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך הניסח, חייב יוסף תתנו לשמש בהזדמנות זו לבקש משר המשקים. אמנם היות שלפי תכונת הרעבים אין לטבעם לזכור אל היטיב, ואין ראוי המעשה הזה רק מתוך ייאוש, והמיואש עושה כל מה שיכול, אף דברים הרחוקים מכל תועלת, אבל אלא בוטח לעשות כמו אלה, ואין פעולה זו מפעולת החובה, ויש במעשה זה כי אין זריעת טבק על זור האמונה והביטחון, ואחרי שאינה חובה היא אסורה. בכוונת חז"ל על הפעולה ולא על מידת הביטחון של יוסף חלילה. וידע יוסף שאין עזר מבן אדם בלתי מיד השם לבד, אבל מה שחייב עצמו לישון משר משקים לא היה לפי קבלת חז"ל באמת, אלא לא היה לו לפנות אל רבי. יש עוד ממידת הביטחון כי על הבטח, טוב זה זין וזינק ממש, ממש חשוב, יש עוד ממידת הביטחון כי על הבטח שורה רוח קודש, ומתלווה עם הרוח עוז המבשרו כי אמנם יעזרהו השם. וכמו שאמר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה לא יראה לבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. וזה עניין מתחלף לפי מעלת הבוטח ברוב חודשו. אנחנו רואים בעצם שמסכן את הדברים בזה שאדם שיש לו כן מידת ביטחון מאוד גדולה, מה מתלבמה שורה עליו יחד עם המידה הזאת? רוח הקודש, רוח עוז, ואפשר לראות את זה. כן, אפשר לראות את הדברים האלה, יש הרבה סיפורים, למשל הרב אליהו, מי שקרא על כל מיני סיפורים ממש, ממש מהדור הקודם, שפשוט רואים שמידת הביטחון של האנשים פעלה כאילו על, על, על הטבע, הפכה את הטבע, כמו מכוניות שנגמר בהם הדלק והם המשיכו לנסוע, וכל מיני סיפורים מצמרמרים על גדולי ישראל, שפעלו על הטבע, השפיעו שפע על הטבע, שממש מזכיר את תקופת הנביאים. האישה שמגישה, מגישים לה כלי ועוד כלי ועוד כלי, והשמן נשפך, נשפך ומתמלא ומתמלא וממלא את כל הקדים. כן, כאילו יהיה שפע ממעט מאוד, והכל בזכות יכולת הביטחון והאמונה של האדם. הדפים הבאים שיש לנו בעצם מדברים על הביטחון וההשתדלות. זה ממש מתבקש מתוך, כשמדברים על הביטחון, איפה האדם צריך לשים את עצמו במידת ההשתדלות. אנחנו רואים פה שיוסף הצדיק, כן, התיאור האחרון של החזון איש, יוסף הצדיק השתדל במה? השתדלות מאוד מאוד מועטת, נכון? מאוד קטנה, מה הוא כולה עשה? מה הוא ביקש? טובה! טובה קטנה, קטנטנה, שתי מילים, תזכיר אותי. נכון? מה הוא כבר ביקש? והוא עשה את זה מתוך מחשבה שהוא צריך טיפה, טיפה של השתדלות, וחז"ל התייחסו פה לזה שזה לא, שהוא לא היה צריך לעשות את זה. ודווקא אצלו מידת הביטחון הייתה מאוד גדולה, זה היה טעות במה? טעות קטנה לפי חז"ל בחשבון שלו. בחשבון שהוא כן צריך לעשות השתדלות והוא לא היה צריך לעשות השתדלות, אבל מצד האמונה הפנימית שלו הוא האמין לגמרי לגמרי בריבונו של עולם. איפה אנחנו עומדים מול הדבר הזה? אם אני בוטחת בקדוש ברוך הוא, אני צריכה עכשיו להשקיע עון של לימוד בפסיכומטרי, או אולי לא. איפה יש גבול להשתדלות שלי? בסדר? מה, עד כמה אנחנו צריכים להשתדל וכמה להרפות מההשתדלות? בסדר, זה לא ייתן לנו תשובה מלאה, אבל יש פה ככה הדרכה שמה עשו גדולי ישראל, ענקי העולם, ואפשר ללמוד מהם לדורנו אנו. בסדר? אז ממש בדקות שנותרו אנחנו נתחיל עם זה קצת, אנחנו כבר לא נגיע לאין היה היום, לצערי, אבל בעזרת השם. זה לא יצטלם המקור הזה, אז לא נורא. את רוצה שנשאיר לך את זה? זה עושה את זה בפעם הבאה? בפעם הבאה נגיע לזה בעזרת השם. חשבתי שאני אגיע היום, אני תמיד לא מסתכל מה שאני רוצה.
זה
כן מצוין.
זה שציון.
לא, זה לא, זה... זה הביטחון וההשתדלות למצוין? באמת? וואי. אבל נראה לי, אנחנו נתחיל לצלם עכשיו, אז יגמר השיעור. אפשר שאני אתחיל בלי... נקרא מבפנים ונסביר, ואחרי זה בשבוע הבא נצלם לכם את זה, בסדר? אני אשתדל ככה קצת יותר ליד. ביטחון והשתדלות. ויהי בעת יחם הצום, ועשה עיניי וירד החלום, והנה העתודים העולים על הצום, עקודים, נקודים וברודים. פרש רש"י, אף על פי שהבדילם לבן כולם, שלא התעברו הצום דוגמתם, היו המלאכים מביאים אותן מעדר המסור בידי בני לבן לעדר שביד יעקב. הקדוש ברוך הוא עשה ליעקב נס שהצאן ילדו בהתאם לתנאי שהתנה יעקב עם לבן. ולמרות הנס נקט יעקב באמצעי השתדלות, כמבואר בכתוב, ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז מהרמון, ויפצל בהם צלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות, ויצג את המקלות אשר פצל ברעתים בקשתות המים, אשר תבואנה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחנה בבואנה לשתות. ויחמקו הצון אל המקלות ותלדנה הצון עקודים נקודים ותלויים. אף על פי שלעומת הנס שעשה לו השם יתברך ההשתדלות יפסית ומועטה, לא נמנע מיעקב מלהשתדל באמצעים טבעיים כפי יכולתו. יש להבין מדוע השתמש במקלות כאשר הקדוש ברוך הוא עשה כרצונו בדרך נס. מי הראשון שאנחנו לומדים ממנו על פי המקור הזה? יעקב. מדבר איתנו על היחס בין השתדלות לביטחון. אנחנו רואים כבר עשה פעולה מאוד מאוד קטנה. בסדר, אנחנו לא מבינים לגמרי מבחינה טכנית כרגע מה הוא עשה שם עם המקלות, שהוא עומד מול הצון, והצון רואה את המקלות, את הצבע של המקלות, ויולד כדוגמתם על פי, על פי ההסכם שלו עם לבן. ברור שהכל היה ניסי, ויחד עם זה יעקב עושה השתדלות. מדוע אחרי שיעקב זוכה לכאלה ניסים גלויים הוא עושה השתדלות? ויחץ את העם אשר איתו לשני מחנות, כן? ושאר ההשתדלויות כשליחת הדרון לעשר. גם כאן יש לשאול, לשם מה עשה יעקב אבינו השתדלות? כאשר ראה שהגדול ברוך הוא עושה לו ניסים. הגדול ברוך הוא איתך, יעקב אבינו. כן, אתה אבי האומה. למה אתה צריך לחשוש מעשר? למה אתה צריך לחלק את העם למחנות, להתכונן, מלחמה, דורון וכולי? עושה השתדלות. ההשתדלות במדרגות השונות. מה אנחנו רואים כבר מהכותרת? שיש לנו מדרגות שונות במידת הביטחון, וככל שיש לנו מדרגות שונות במידת הביטחון, גם יהיה לנו בעצם שוני במה? במידת ההשתדלות של האדם. מאיר מורנו ורבנו, הרב הגאון, הרב דצלר, בתחילת סולם העלייה אין לנו במדרגה הראויה לזכות לניסי השם. לכן עלינו להשתדל בדרכי הסיבות הטבעיות. חבל שאין לכם את המקור, זה קצת קשה. מה הוא אומר לנו? נקרא שוב, תקשיב, בסדר? בתחילת סולם העלייה אין לנו במדרגה הראויה לזכות לניסי השם, לכן עלינו להשתדל בדרכי הסיבות הטבעיות. מה הוא מתכוון פה במשפט הזה? שאם יש לי, לא לסמוך על הנס, למה? יש לי סולם, בסדר? תחשבו להם שמתחיל פה ברצפה ועולה השמיים. וכל מדרגה בסולם, אם כל הסולם הוא כולו בנוי ממידת הביטחון. בסדר? וכל עלייה, התקדמתי עוד במידת הביטחון. עוד מדרגה של הסולם, עוד התקדמתי. עוד מדרגה, עוד התקדמתי. אני נמצאת פה בתחתית. אומר הרב דסלר, כאשר אני בתחתית מידת הביטחון, אני מה לא צריכה לצפות? לניסים גלויים. לא הרב אליהו שניסע במטוס, ובמטוס יהיה חור ומחה לדלך, והקברינט ייגש אליו באמצע הטיסה ויגיד לו, תשמע הרב, אנחנו בלי דלך, והרב יעצום את העיניים שלו, והמטוס הזה ימשיך לנסוע בלי דלך, כברת דרך מאוד ארוכה ומחד לשלום. נכון? כל אדם צריך לדעת את מקומו. לא יעשו לאדם שהוא בתחתית סולם הביטחון, לא יעשו לו ניסים גלויים, לכן מה הוא צריך לעשות? השתדלות יותר גדולה. אבל כאשר אתה עושה השתדלות יותר גדולה, יש בזה חיסרון. מה החיסרון שיכול להיות בהשתדלות הגדולה של האדם? אם אני עושה השתדלות גדולה, מה החיסרון? מצוין. ברגע שאני עושה השתדלות מאוד גדולה, מה אני חושבת? במי אני תולה את ההצלחה? בהשתדלות שלי, נכון? אני אחסת את זה לעצמי, ההשתדלות שלי הובילה להצלחה. וזה בדיוק הפך מה? הפך מידת הביטחון. אז אנחנו כאילו נמצאים בפלונדר כזה. נכון, איך אנחנו מתקדמים מכאן? ונמשיך עוד טיפה פה.
צריך להסביר למה שבתחתית הוא... כאילו למה
הוא צריך להסביר? כי הניסים גלויים שקוראים הניסים לפעל מידת הביטחון, שמלפתו רוח הקודש וכו', זה כבר כשהגעת למדרגה ביטחון מאוד מאוד גדולה. אז פה מתלבש אצל החרוך ובדבר, אם אתה רק מתחיל לעבוד על מידת הביטחון, אתה נמצא כרגע בקרקעים, אז פה בדרך כלל לא יעשו לך ניסים מאוד מאוד גדולים. למרות שהמקור הבא שנראה זה מאוד מאוד יפה, בעין היה על אדם שנעשה לו נס, כן, מתעלמן מאשתו ונולד לו תינוק, והוא צריך להעניק את התינוק. הקדוש ברוך הוא עשה נס במציאות שהוא יוכל הוא בעצמו כאבא להעניק את התינוק שלו. והוא כן מנווט שם הרב בעינייה, אם זה טוב שנעשה לו נס, אם זה לא טוב שנעשה לו נס, טוב שנשתנו עליו סברי דרכית, לא טוב שנשתנו. הרב שאומר לנו פה הרב דסלר, שאם אתה נמצא בתחילת העבודה במידת הביטחון, אל תצפה שיהיה לך עכשיו רוח הקודש. זה לא עובד ככה, תתעלה, ואז יהיה לך רוח קודש. כרגע שאתה נמצא בבסיס, חייב השתדלות. אנחנו רואים שגם יעקב אבינו השתדל. אבל כשאתה בבסיס, אתה צריך הרבה השתדלות. אבל כשאתה משתדל הרבה, מה המגרעת שיכולה להיות מזה? שאם השתדלתי הרבה, אני אתנה את ההצלחה במה? בעצמי. אני השתדלתי, אני עציתי, אני הצלחתי, אני מה אני שוכחת? ריבונו של עולם, אני מלא, אני לא מפתחת לי את שריר הביטחון. נכון? במדרגה עליונה יותר, כאשר אדם, ואף על פי שקיימת סכנה רוחנית בהתעסקותנו בהן, שנטעה לחשוב שאין המביאות לנו את התוצאה הרצויה, מה זה התעסקותנו בהן ומה בהשתדלות, אלא שאין לנו ברירה, ועלינו לשנן לעצמנו שההשתדלות היא ניסיון, ובאמת השם יתברך הוא לבדה עוזר והמושיע. נותן לנו פה הרב דסלר פתרון, מה הפתרון? ההשתדלות היא הניסיון. זה אומר שאני אגיד לעצמי עכשיו בשלב הזה שאני עדיין עושה השתדלויות, זה הניסיון. הניסיון שלי להאמין שלמרות ההשתדלות, מי באמת עוזר ומושיע? מי מביא אותי להצלחה? הקדוש ברוך הוא. זה הבסיס. על גבי זה, הוא מדבר עכשיו על מדרגה יותר עליונה. בסדר, המדרגה היותר עליונה, אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא. אולי אני אצלם עכשיו שרק עותק אחד מכל דבר שתוכלו להכין את זה לשבוע הבא.